שלום לכולם. בשיעור שעבר עסקנו באיסורי הנאה מעבודה זרה, ובסיומו של אותו השיעור הזכרנו את פולמוס הפאות הנוכריות שהתעורר לפני כעשור, כדוגמה מעשית ועכשווית לשאלות בעניין איסור ההנאה מעבודה זרה, שכפי שראינו הוא תופס את עיקר המקום, עיקר הנפח, בשולחן ערוך בהלכות עבודה זרה. בשיעור היום נעבור לאיסור אחר ממשפחת איסורי עבודה זרה, והוא האיסור ובחוקותיהם לא תלכו, איסור ההליכה בחוקות הגויים. בשונה מפולמוס הפאות שהזכרתי לפני רגע, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, בעניינו של איסור זה, של הליכה בחוקות הגויים, אין צורך להביא ממרחק לחמנו לחפש איזו דוגמה עכשווית מפאות. לאורך הדורות נכתבו עשרות, אולי מאות תשובות בנושא הזה של הליכה בחוקות הגויים, והשאלה הזאת מתעוררת בתחומי חיים שונים, מגוונים. רק בין פוסקי דורנו ניתן למצוא תשובות רבות מאוד שנוגעות כמעט לכל תחום בחיינו. אני אזכיר אולי ממש בכותרות בלבד שאלות שנידונו בהקשר הזה של הליכה בחוקות הגויים. שאלות שנוגעות לאורחות חיים יומיומיים, כמו למשל שימוש בבגדים אופנתיים שלא כל כך מקובלים בעם ישראל, שימוש בשמות נוכרים, שימוש בתאריכים לועזיים, ואפילו מצאנו תשובה בשו"ת משנה הלכות של הרב מנשה קליין, האם מותר לפתוח מסעדה סינית? עצם זה שאדם אומר, אני מגיש רק אוכל סיני ומסעדה סינית, האם בכך יש הליכה בחוקות הגויים? כך כאמור לגבי אורחות חיים יומיומיים. מצאנו דיונים נרחבים לגבי השתתפות בחגים שאינם בעלי גוון דתי, חגים אוניברסליים, חגים לאומיים, כמו למשל חג ההודיה בארצות הברית, ה-Thanksgiving, ימי עצמאות במדינות שאינן מדינת ישראל. מצאנו דיונים לגבי סדרי בית הכנסת, כמו למשל מיקום עמידת הבמה, קישוט בית הכנסת בפרחים בחג השבועות, נגינה בעוגב בתוך בית הכנסת. לגבי כל הנושאים הללו נידון השאלה של הליכה בחוקות הגויים, וגם לא מעט תשובות שמצאנו בענייני קבורה ואבלות, כמו למשל האם מותר להניח זרי פרחים על הקבר, האם מותר ללבוש בגדים שחורים, לענוד סרט שחור בזמן הלוויה, האם מותר בהלוויה של חללי מערכת הביטחון לקיים מתחי כבוד. כל אלה ועוד רבות 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 אחרות נידונו בהקשר הזה של הליכה בחוקות הגויים, כל מיני מנהגים שונים ומשונים שנוגעים להמון המון תחומים בחיינו, וכאמור כל הנושאים הללו כולם נידונו סביב השאלה הזאת של האם ומתי יש איסור של הליכה בחוקות הגויים. כאמור, ההקשר הכללי של האיסור הזה של הליכה בחוקות הגויים הוא ענייני עבודה זרה, ובמהלך הדברים ננסה לבחון את השאלה האם באמת הליכה בחוקות הגויים נוגעת באופן מהותי דווקא לעבודה זרה, או שמא מדובר על איסור כללי ורחב יותר. ובכן, נתחיל כדרכנו ממקורותיה של הסוגיה. בפתחה של פרשת העריות, פרשת החרימות, ויקרא פרק י"ח, אותה פרשייה שאנחנו קוראים בתורה במנחה של יום הכיפורים, נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. אף שכאמור מדובר על פתיח לפרשת העריות, ועל פי חז"ל והמפרשים מעשה ארץ מצרים ומעשה ארץ כנען מכוונים בעיקר לאיסורים מן התחום הזה של העריות, אין ספק שבפרשייה הזאת יש גם אמירה כללית יותר על החובה לדבוק בדרכי השם, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, לא בכדי את הפסוק האחרון בפרשייה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, דרשו חז"ל כעוסק בהלכות פיקוח נפש, בכך שפיקוח נפש דוחה כמעט את כל המצוות שבתורה, וכאמור מעבר להקשר המצומצם של ענייני עריות, יש כאן אמירה כללית הרבה יותר בעניין שמירת התורה, המצוות והליכה בדרכי השם. ובהקשר הזה, פרשו חז"ל גם את הציווי שקראנו, ובחוקותיהם לא תלכו, כמתייחס לא רק לענייני החוקות שקשורים לעריות ומה שיוזכר בהמשך אותה פרשייה, אלא כמתייחס למכלול שלם של פעולות שיש בהם משום הידמות והתחברות לנוכרים, לאו דווקא בענייני עריות. ובכן, הפרשייה הזאת באחרימות, ובחוקותיהם לא תלכו, זהו המקור בתורה. אותו איסור עצמו נזכר שוב בפרשה הבאה בפרשת קדושים, בסיומם של ענייני העריות שבפרשת קדושים, ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, כי את כל אלה עשו ואקוץ בם. כלומר, ובחוקותיהם לא תלכו, ולא תלכו בחוקות הגוי, האיסורים כמעט מקבילים. לשני האיסורים הללו, קרחו חזל גם ציווי נוסף, שמקורו בחומש דברים, בפרשת ראה. שם נאמר, הישמר לך פן תינקש אחריהם אחרי הישמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם למור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. בשונה מן הפרשייה הקודמת שעסקה בענייני הריות, הפרשייה הזאת באופן מובהק מתייחסת לחוקות של עבודה זרה, ובכל זאת אוסרת התורה, הישמר לך פן תינקש אחריהם, ובספרי נאמר שלא תאמר, הועיל והם יוצאים בארגמן, אף אני יצא בארגמן, הועיל והם יוצאים בתלמוסין, סוג של בגד מיוחד, אף אני יצא בתלמוסין, ועל כך אמרה תורה, הישמר לך פן תינקש אחריהם. גם לבוש נוכרי אסור, משום שיש בו איזושהי הליכה אחרי חוקות הגויים. הרמב״ם בספר המצוות בלא תעשה למד, באמת מביא את האיסור ללכת בחוקות הגויים, ומונה את שלושת הפסוקים שהזכרנו. פרשת אחרי מות, פרשת קדושים, פרשת ראה, שלושת האיסורים מובאים ברמב״ם כחלק מן האיסור הזה ללכת בחוקות הגויים. מורנו הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, כל אימת שהיה מגיע לעניין כזה, היה שואל באופן מיד. לא שאלות, האיסור הוא ובחוקותיהם לא תלכו. ובכן תמיד שואל הרב, וגם כשלימד את הסוגיה הזאת, ובחוקותיהם, מה הם חוקים? כל חוק, כל מנהג נוכרי, דווקא מנהג שקשור לעבודה זרה, מה הם חוקים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לא תלכו. מה יליחה? מה נקרא ללכת בחוקות הגויים? מתי נקרא, מתי נאמר שאני הולך אחריהם, שאני מחכה אותם? ונאמר באותה פרשייה בפרשת קדושים, וזו שאלה שלישית, אל תלכו בחוקות הגוי, מי הוא הגוי? האם דווקא עובדי עבודה זרה? האם גם גויים אתאיסטים אסור ללכת בחוקותיהם? מה דין דתות שונות ומשונות? ובכן, כל אחד מן הדברים הללו, כל אחת מן השאלות הללו, ראוי לדון בה בפני עצמה, ואני חושב שהן יבואו על פתרונן למהלך הדברים. אבל על כל פנים נראה שהשאלה המרכזית היא השאלה הראשונה שהזכרתי, ובחוקותיהם לא תלכו, מהי הליכה? מתי נאמר על אדם שהוא הולך בחוקות הגויים? מדוע התורה לא מפרטת בצורה ברורה יותר? מה מותר ומה אסור? הרי התורה תאמר, אסור לעונן ולנחש ולחשף וכתובת קעקע והקפת פעת הראש, שלדעת הרמב״ם והרבה ראשונים, הכל מדובר על סוגים של חוקות הגויים, והתורה אוסרת אותם. ובכן, מה באה התורה להוסיף באמירה הכללית הזאת שלא ללכת בחוקות הגויים? מהי ההליכה הזאת? ואני חושב שהתשובה לשאלה הזאת תחשוף את מוקד האיסור הזה של ללכת בחוקות הגויים. מסתבר שהאיסור ללכת בחוקות הגויים באמת אינו נוגע באופן ספציפי לפעולה כזאת, לפעולה אחרת. מדובר על דרך חיים, על השקפת עולם. להבדיל, כאשר אנחנו נדרשים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, על זה אומרת התורה, והלכת בדרכיו. האדם הולך בדרכי השם, ומכאן למדו חז"ל שחובה על האדם ללכת גם בדברים שאינם מפורשים בתורה. מהו רחום ופתה רחום, מהו גומל חסדים ופתה גמול חסדים. ההולך בדרכי השם בוחר לעצמו דרך חיים, הוא בוחר השקפת עולם. ועל דרך ההנגדה, ההולך בחוקות הגויים, בוחר לעצמו השקפת עולם אנטי-תורנית, השקפת עולם אנטי-יהודית. זהו המוקד, אם כן, של איסור ההליכה בחוקות הגויים. ובאמת התורה בכוונה אינה מפרטת את כל העניינים, משום שמדובר על משהו הרבה יותר כללי שקשור לדרך חיים, שקשור לתפיסת עולם. הנקודה הזאת באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד יפה בשלושה מקורות, ואני רוצה להזכיר אותם. המקור האחד, בספרה שם בפרשת אחרי מות, חז"ל מונים מה כלול באיסור הזה. ובחוקותיהם לא תלכו, נאמר במדרש, וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו? הלא כבר נאמר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו ואש, חובר חבר וכו' וכו'. ומה תלמוד לומר ובחוקותיהם לא תלכו? שלא תלכו בנימוסות שלהם, בדברים החקוקים להם, כגון תיאטראות, קרקסאות. רבי מאיר אומר, אלו דרכי האמורי. רבי יהודה בן בתירא אומר, שלא תמחור ושלא תגדל ציצית, ולא תספר קומי. כלומר, דברים שקשורים ללבוש ולהופעה חיצונית. אבל אז מסיים הספרה בפסקה מדהימה, ואני מקריא. כך כתוב בספרה, עדיין יש תקווה ליצר הרע, להרהר ולומר, שלהם נעים משלנו. תלמוד לומר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. ובכן, אסור ללכת למקומות של גויים, אסור להתלבש כמו גויים, אבל אסור גם להרהר. מה פשר האיסור הזה? מדוע אסור להרהר במעשיהם? התשובה לכך נעוצה לדעתי במה שאמרנו מקודם. איסור הליכה בחוקות הגויים לא מדבר רק על פעולות פיזיות, הוא מדבר על תפיסת עולם. הוא מדבר על מחשבה, הוא מדבר על דרך חיים. כאשר אנחנו מדברים על דרך חיים, גם הרהור, מחשבה, על זה שהחוקים שלהם נעים משלנו, גם כאן מדובר על פגיעה, גם כאן מדובר על הליכה בחוקות הגויים. אז זהו מקור אחד מדברי הספרה. מקור שני, אני עובר לדברי הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים ומזלות, פרק י' א', זהו הפרק שבו הרמב״ם מביא את איסורי ההליכה בחוקות הגויים, ואומר הרמב״ם, אין הולכים בחוקות עובדי כוכבים, ולא מדמין להן לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהן שנאמר, ולא תלכו בחוקות הגויים, ונאמר ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר ישמר לך פן תנקש אחריהם. הכל בעניין אחד ומזהיר שלא ידמה להן, ואז מוסיף הרמב״ם שימו לב. אלא יהיה הישראל מובדל מהן, וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר, ואבדיל אתכם מן העמים. גם הרמב״ם, בדיוק כמו הספרה מקודם, ממאן להסתפק רק באיסור להתלבש במעשיהם או להסתפר כמו גויים. אומר הרמב״ם, האיסור הוא מהותי יותר. מדובר על הבדלה מן העמים, הבדלה שנעוצה לדעת הרמב״ם, בכך שעם ישראל מובדל במדעו ובדעותיו. ההבדלים שבאמונות ובדעות הם אלה שמחייבים לאחר מכן גם היבדלות בתחומים פיזיים, בתחומים חיצוניים כמו מלבוש או הופעה חיצונית, אבל הכל מושתת, כמו שאמרתי מקודם, על תפיסת עולם, על דרך חיים, על העובדה שישראל מובדל מן העמים במדעו ובדעותיו. ועוד נקודה אחת, שהיא כבר נקודה הלכתית, הרמב״ם כפי שמניתי מקודם, כפי שהקראתי מקודם, הרמב״ם מונה פעולות שונות ומשונות שיש בהן הליכה בחוקות הגויים, מלבוש, שיער וכן הלאה וכן הלאה. והנה הבית יוסף ביורה דעה בסימן קופה אינחת, מאיר על כך שלכאורה מדובר על לב שבכללות. לב שבכללות פירושו של דבר לב שהוא בתורה הוא רק לב אחד, אבל חכמים ענו ממנו הרבה איסורים שונים. ומקשה הבית יוסף לכאורה גם כאן איסור בחוקותיהם לא תלך הוא לב שבכללות. התורה מדברת על לב אחד בלבד, והנה הרמב״ם כולל בו איסור על מה ללבוש, איסור על איך להסתפר, איסור על מה לדבר וכן הלאה וכן הלאה. זהו לב שבכללות. פסוק אחד שנלמדים ממנו איסורים רבים. משיב הבית יוסף ואומר לו, אף על גב דבלב אחד נאסרו כל הדברים האלו, לא חשיב אליו שבכללות, משום דחול הוא משם אחד מצרי, דהיינו הולך בחוקות הגויים. אומר מרן הבית יוסף, מדובר על איסור אחד, על הליכה בחוקות הגוי. זה מהות האיסור, זה לב האיסור, הרצון לחכות, הרצון להידמות, הרצון לנהות אחריהם, זהו האיסור. כאשר באים ומונים את הפרטים, כבר הכל איסור אחד, זה לא לב שבכללות. איך אתה מתלבש ואיך אתה מסתפר זה היינו הך. השאלה העקרונית היא האם אתה הולך בחוקות הגויים, כן או לא. וכאמור, משלושת המקורות, בספרה לגבי ההרהור, ברמב״ם לגבי ההבדלה מן העמים, ובבית יוסף לגבי לב שבכללות, אנחנו מוצאים את ההגדרה של הליכה בחוקות הגויים, ואני חוזר שוב על מה שהצעתי. כפי שנצטווינו ללכת בדרכי השם, גם בדברים שאינם מפורשים בתורה, ככה נאסר להבדיל ללכת בחוקות הגויים כביטוי לדרך חיים, כביטוי לתפיסת עולם. זהו כאמור בעיניי מוקד האיסור. ולאחר שהגדרנו אותו, הבה ונבוא לדון בהיקף האיסור, בואו ונשאל באמת מהי חוקת הגויים ומה איננה חוקת הגויים, ואני חושב שהתפיסה הזאת שהצגנו כאן תשתלב לפחות בדעה המרכזית בין הראשונים, אלא שלשם כך צריך לעיין יותר במקורותיה של הסוגיה. שתי סוגיות בש"ס הבבלי עוסקות באיסור ללכת בחוקות הגויים. הסוגיה המרכזית היא זו שבסנהדרין בדף נ"ב. נאמר במשנה שם לגבי הוצאה לפועל של גזר דין מוות בבית דין, של הריגה בבית דין, כך נאמר במשנה, מצוות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסייף כדרך שהמלכות עושה. התזת הראש. כך עושים ומדגישה המשנה כמו שמקובל אצל הגויים, כדרך שמדובר במלכות, כדרך שהמלכות עושה. רבי יהודה אומר, ניבול הוא לא, אלא מניחים את ראשו על הסדן וקוצץ בקופיץ. אמרו לו, אין מיטה מנובלת מזו. כלומר, רבי יהודה מתנגד לשיטת ההוצאה להורג של דעת הנקמה, ומציע שיטה אחרת, אף על פי שהיא מנובלת יותר. ומה באמת דעת רבי יהודה? בגמרא שם מובאת התוספתא ושם הדברים מתחברים. תניא, אמר להן רבי יהודה לחכמים, אף אני יודע שמיתה מנובלת היא, אבל מה אעשה שהרי אמרה תורה ובחוקותיהם לא תלכו? רבי יהודה את חכמים ואומר, אתם מציעים גזר דין כדרך שהמלכות עושה. הלכתם לראות איך מוצאים להורג בבית דין של גויים, ואתם רוצים אותו דבר לעשות בבית דין של ישראל, זו הליכה בחוקות הגויים. כך טוען רבי יהודה. משיבים לו רבנן, ורבנן, כיוון דכתיב סייף באורייתא, לאו מיני הוא כגמרינה. מה פתאום? אתה חושב שהלכנו להביא ממרחק לחמנו, שאנחנו מחכים את בית דין של הגויים? מה פתאום? בתורה עצמה כתוב שהורגים בסייף. ובכן, השאלה בדיוק איפה נאמר סייף, לא ניכנס לזה כאן, אבל במילים אחרות אומרים חכמים לרבי יהודה, במה שכתוב בתורה אין הליכה בחוקות הגויים, אנחנו לא מחכים אותם. אנחנו פועלים על פי מה שנאמר בתורה. ומורנו הרב ליכטנשטיין, כאשר לימד את הגמרא הזאת, הדגיש שחכמים לא באים לומר, כן, כן, להרוג בסייף זה הליכה בחוקות הגויים, אבל מה נעשה? צוותה תורה, אין ברירה, את תייסד אוכל לא תעשה, מה פתאום? לא זו כוונת הגמרא. כוונת הגמרא היא שכאשר אנחנו פועלים מכוח מצוות התורה, אין בזה הליכה בחוקות הגויים. אנחנו לא מחכים, אנחנו לא בוחרים דרך נוכרית, אנחנו צועדים בדרך של עם ישראל מדורי דורות, גם אם נכון שכך עושה המלכות. ובכן, זוהי הסוגיה המרכזית, הסוגיה בסנדרין, שקובעת הליכה בחוקות הגויים, לפחות לדעת חכמים, איננה אסורה כאשר מדובר על משהו שמפורש בתורה. והנה, בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' א', מצאנו סוגיה כמעט מקבילה. דומה מאוד, אבל לא זהה. נאמר שם בגמרא במסכת עבודה זרה, שכאשר המלך מת, מותר לשרוף את כלי תשמישו כביטוי לאבלות. משום כבודו של מלך, שורפים את כליו אחרי שהוא מת. תמהה הגמרא ואומרת, זה מנהג יהודי? זה מנהג גוי מובהק? הגויים נוהגים שכאשר אחד המלכים של האמת שורפים את כלי תשמישו. אז איך הגמרא בעבודה זרה אומרת שזה מותר? מה פתאום מותר לשרוף כלי תשמישו של מלך? זה ממש חוקות הגויים. על כך משיבה הגמרא, לא. הרי מצאנו בנביאים שירמיהו אומר לצדקיהו שימות כדרכו וישרף במשרפות אבותיו. כלומר, אומר ירמיהו לצדקיהו, אני יודע שיש מנהג בעם ישראל ששורפים על המלכים. זה בכלל לא חוקות הגויים, זה חוקות עם ישראל. כמו שאמרתי, הסוגיות דומות, אבל כל הראשונים עומדים על הבדל מהותי ביניהם. בגמרא, במסכת עבודה זרה, מסקנת הסוגיה היא מה היתר, זה לא חוקות הגויים. כדי שפעולה, כדי שאקט מסוים יותר, חייבים לומר שמה? שאיננו חוקות הגויים. לעומת זאת, בגמרא, במסכת סנהדרין נאמר שצריך דבר שכתוב בתורה. ואם כן, הגמרא במסכת סנהדרין לכאורה מקלה יותר מן הגמרא בעבודה זרה. הגמרא בעבודה זרה דורשת שזה לא יהיה חוק. אם זה חוק של גויים, זה אסור, נקודה. אין היתרים. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אולי זה חוק של גויים, אולי המלכות כך עושה בסייף, אבל אם זה כתוב בתורה, הדבר הזה מותר. ובכן, מה יסוד היתר? יסוד היתר הוא הלכה מפורשת בתורה, או יסוד היתר הוא שמדובר על מנהג שאיננו של גויים? בראשונים מצאנו המון המון דעות וגישות איך בדיוק להסביר את המסקנה של שתי הסוגיות הללו יחד. התוספות במסכת עבודה זרה שם מיישבים שישנן שתי הלכות שונות באיסור הליכה בחוקות הגויים. ואני מקריא, לכך פרש רי דתרי גבני חוקה הוו. אחד שעושים לשם חוק עבודת כוכבים, ואחד שעושים לשם דעת הבל ושטות שלהם. והכה בשמעתין, כמו במסכת עבודה זרה בשריפה על המלכים, מיירי באותו חוק שעושים לשם עבודת כוכבים, ואף על גב דכתיבה באורייתא יש לאסור, כיוון שהוא חוק עבודת כוכבים. אבל בגמרא במסכת סנהדרין, שם מדובר, אומרים התוספות, על חוק הבל ושטות. ולכן גם דבר כזה אנחנו לא עושים, אלמלא הוא כתוב בתורה. מה בעצם אומרים כאן התוספות? מהי ההבחנה בין חוק עבודת כוכבים לבין חוק הבל ושטות? התוספות מסבירים בעצם שישנם שני איסורים שונים לחלוטין בעניין הזה של הליכה בחוקות הגויים. מימד אחד של איסור ההליכה בחוקות הגויים הוא סרח עבודה זרה. כמו שדיברנו בשיעור שעבר, איסור הנאה מעבודה זרה הוא סרח עבודה זרה, ככה גם כאן הליכה בחוקות הגויים היא סרח עבודה זרה. מנהג שהוא מנהג עבודה זרה, אסור לחכות אותו. בשום תנאי ואופן, אומרים התוספות, אפילו לא היה כתוב בתורה. עבודה זרה זה מחוץ לתחום. ובאמת, מעניין להזכיר שלדעת העיריים, בסימן שין י' ג', זה האיסור היחיד שבחוקותיהם לא תלכו. העיריים כותב שכל מה שנאסר משום בחוקותיהם לא תלכו, זה רק דברים שיש בהם תורה של עבודה זרה. זה הביטוי שמשתמש בו העיריים, תורה. כאשר יש תורה אלילית, אסור לחכות אותה, אסור לקבל אותה. כל האיסור הזה של בחוקותיהם לא תלכו לדעת העיריים, כל האיסור כולו, לדעת התוספות, היבט אחד שלו, נוגע לעניין הזה של חיקוי עובדי עבודה זרה. אבל מוסיפים התוספות ואומרים, יש גם חוקים של הבל ושטות. זה הבל ושטות, זה לא תורה של עבודה זרה. זה בסך הכל הבל ושטות. גם כאן אומרים תוספות, אסור לחכות את הגויים. ומדוע? משום שמי שמחכה את הגויים במנהג של הבל ושטות, בעצם מבקש להידמות להם. מבקש ללכת אחריהם. זה לא קשור לעבודה זרה. זה קשור לעצם ההפרה של ההבדלה בין ישראל לעמים, כמו שאמר הרמב"ם מקודם. ואם כן, לדעת התוספות יש כאן שני איסורים. איסור אחד של מנהגי עבודה זרה והחיקוי שלהם, וזה איסור הרבה יותר חמור ומקיף. ואיסור שני של עצם ההידמות, של עצם הבחירה בדרך שלהם, ולא בדרך שמיוחדת לעם ישראל לדורותיו. כך אומרים התוספות, ואלה אם כן שני איסורים שונים. ודבר יפה יפה מצאנו במאירי שם בסנהדרין בדף נ"ב, שאומר המאירי אלה לא שני דינים, אלא דין דאורייתא ודין דרבנן. אומר המאירי שהליכה בחוקות, אני מקריא בלשונו, שורשי עבודה זרה, דבר שיש לו שורש בעבודה זרה, אומר המאירי זה איסור דאורייתא, בחוקותיהם לא תלכו. בצד האיסור דאורייתא, אומר המאירי, באו חזל ומדברי סופרים אסרו כל הליכה בחוקות הגויים. ולכן אלה לא שתי רמות מקבילות של מנהגי עבודה זרה או מנהגי הבל ושטות, אלא דאורייתא ודרבנן. מדאורייתא בחוקותיהם לא תלכו במנהגים של עבודה זרה, ומדרבנן לא הולכים גם בחוקים של הבל ושטות. כך אם כן לומדים התוספות. הנקודה המרכזית, או היישוב בין הסוגיות השונות על פי התוספות, מבוסס על זה שבדבר שהוא חוק הבל ושטות, האיסור הוא אם אתה רוצה להידמות. וממילא אם הדבר כתוב בתורה, אתה לא נדמה להם, אתה לא חקיין שלהם, אלא אתה עושה כי כתוב בתורה. אם זה משהו של עבודה זרה, זה אסור בעצם. אם זה משהו שהוא הבל ושטות, אין כאן איסור עצמי, אלא רק איסור בחיקוי שלהם. ואם זה כתוב בתורה, אתה כבר לא חקיין. הר"ן באותה סוגיה בעבודה זרה, מרחיב עוד יותר את ההיתר הזה של התוספות, וכותב כך, לפי שלא אסרה תורה, אלא חוקות של עבודת כוכבים, אלו דברים של הבל ובטלה, וכולן יש בהם צורך עבודת כוכבים. אבל דברים של טעם שרו. אומר הר"ן, אם מדובר על סרח עבודה זרה, אין מה לדבר. אבל אם מדובר על הבל ושטות, תלוי בנתונים, תלוי בטעם, תלוי בסיבה. אם אני לוקח מנהג של גויים שהוא לא מנהג עבודה זרה, הוא מחכה אותו, אם יש לי סיבה טובה לעשות את זה, אם יש טעם לדברים, אומר הר"ן, בזה אין איסור. אם אני עושה את זה כהבל ושטות, לא מבין טעם, אין סיבה, חיקוי לשם חיקוי, זה בחוקותיהם לא תלכו. אבל אם לי יש איזושהי סיבה, אומר הר"ן, בדבר הזה אין שום איסור. כך טוען הר"ן. ומי שהרחיב את העמדה הזאת, את הגישה הזאת של הר"ן, היה המהריק. המהריק, רבי יוסף קולון, מחכמי צרפת ואיטל, במאה ה-15. ותשובתו של המהריק, שמצוטטת אחר כך בבית יוסף, הפכה בעצם לתשובת היסוד, לפסיקה המרכזית בכל הסוגיה הזאת של בחוקותיהם לא תלכו. המהריק נשאל, האם מותר לרופאים ללבוש בגד שמיוחד לרופאים כמנהג המדינה? באיטליה היה נהוג שכל רופא הולך עם בגד מיוחד כדי להיות מזוהה כרופא שיעיד על כך שהוא בוגר בית ספר לרפואה. היה מי ששאל את המעריק ואמר, לא תלכו בחוקות הגויים. איפה כתוב בתורה שרופא צריך ללבוש בגד מיוחד? זה חוקות הגויים. ובכן, שאל אותו אדם את המעריק, הרי זה אסור, הליכה בחוקות הגויים. המעריק דוחה את השאלה הזאת בתוקף, הוא מסביר מה פתאום. וכך הוא כותב, וזו כאמור הפסקה המרכזית. אומר המעריק, אין לאסור משום חוקות הגויים, אלא באחד משני עניינים. האחד הוא דבר שאין טעמו נגלה, והעושה הוא נמשך אחריהם, ומודה להם אחרי שהוא עושה הדברים התמוהים כמו שהם עושים. והשני הוא הדבר אשר יש בו צד פריצות גדר הערבה והצניעות ונהגו בו הגויים. וזה הדבר אסור לישראל לעשותו בשכונתו כדי להידמות אליהם בלבד ולא לתועלת ידועה. אומר המהריק בדיוק כמו שאמר הר"ן. ישראל שמחכה גוי חיקוי לשם חיקוי זה אסור. ישראל שמחכה גוי לתועלת, מה הבעיה? הרופא לא לובש בגדי רופא באיטליה של המאה ה-15 כדי להיות חקיין. הוא לובש את זה כי זה סמל סטטוס, כדי להראות אני רופא. אני בוגר בית ספר לרפואה. הוא יתפרנס מזה, הוא יקבל מזה כבוד, הוא יקבל מזה קרדיט. זה לא הליכה בחוקות הגויים. הוא לא חקיין, הוא עושה זה להנאת עצמו. אומר המעריק בדבר כזה אין איסור. אמנם הוא מוסיף ואומר, מנהג גוי שיש בו גם פריצות, שיש בו גם ערווה, את זה אסור לחכות בשום פנים ואופן. הדוגמה של המהריק, לא ניכנס לזה כאן, היא אותה הסוגיה בסנדרין בדף עין דלת, לגבי האיסור לשנות ארקטה דמסנה. אם הגויים נוהגים ללכת עם שרוכי נעליים אדומים, לישראל זה אסור, ובשעת השמד אפילו יארג ואל יעבור. אומר המהריק, מה העניין? בגדים אדומים זה משהו לא צנוע. עם ישראל לדורותיו לא לובש בגדים אדומים. לכן מי ששורך שרוכים אדומים, כאן יש פריצת גדר הצניעות. ולכן ברור שיש בזה גם הליכה בחוקות הגויים. אבל שוב, ברמה המהותית, המהריק הולך אחרי דברי הר"ן ואומר, אם אתה פועל לטובתך או להנאתך, אתה לא מחכה את הגויים, אין בדבר הזה שום איסור. ומקור שלישי, דברים מאוד דומים לאלה של המהריק, כותב תלמידו הגדול של הר"ן, הלא הוא הריבש, פשוט הריבש, סימן קוף נון ח'. נשאל הריבש, האם יש איזה בסיס או מקור לכך שהאבלים באותו מקום נהגו שעולים לבית העלמין מדי יום כל השבעה. מאורך כל השבעה, כל בוקר עולים לבית הקברות. בהלכה אין שום מקור למנהג כזה, לעלות יום יום לבית הקברות. ומסתבר שבאותן ארצות היה מנהג כזה בין הגויים, שאחרי פטירם הולכים לקברו כל יום במשך שבוע. אם כן, נשאל הריבש, הליכה בחוקות הגויים, ללכת לקבר כל יום. אומר הריבש, מה פתאום? מה פתאום? קרובי המשפחה עולים לקבר כי הם מתגעגעים, כי הם רוצים להתייחד עם יקירם. הם לא עושים את זה כדי לחכות את הגויים. נכון, אין איזה מקור בתורה, אין איזה מקור בהלכה. אבל היות שלא מדובר על משהו מובהק של עבודה זרה, לא מדובר על רצון להידמות להם לשם להידמות, אלא יש כאן איזושהי מטרה, ממילא אין בכך כל פסול, והדבר הזה מותר, כך פוסק הריבש. אם כן, התוספות מבחינים בין חוק של עבודה זרה לבין חוק של הבל ושטות, והר"ן, המהריק והריבש, מחדדים את העניין הזה של חוק הבל ושטות ומסבירים, אם אתה עושה דבר הבל כדי להידמות, זה אסור. אבל אם אתה עושה את זה מתוך איזושהי הנאה עצמית, אין בכך שום פסול. הבית יוסף, כאמור, מצטט את דברי המהריק, ונראה שבאמת הבין שההלכה כדברה, וגם הרימה בהגהה על השולחן ערוך, בסימן קוף עין ח' בסעיף הראשון, מביא להלכה את דברי המהריק, כך פסה גם הבח, וזה הקו המקובל בין הפוסקים. וכמו שאמרתי מקודם, היתרים האלה עולים בקנה אחד עם התפיסה העקרונית שלנו של עצם האיסור, שאומרת יש בעיה ללכת בדרכיהם, ללכת אחריהם, לבחור דרך אחרת, לפגוע בהבדלה בין ישראל לעמים. מי שפועל להנעת עצמו, מסיבות של כסף, כבוד, תועלת כזאת או אחרת, אין בכך הליכה בחוקות הגויים. הדברים האלה מתחדדים מאוד בביטוי מדהים שכותב הבית יוסף שם בסימן קוף עין ח'. דבריו של הבית יוסף קשורים לדיון מאוד מאוד מרתק שיש שם ולא ניכנס אליו כאן, שהתירו למקורבים למלכות להסתפר כמו גויים, למרות שזה הליכה בחוקות הגויים. אז לא ניכנס לנושא הזה, אבל כותב הבית יוסף שם כך, ועוד יש לומר, שהתורה לא פרשה דבר, אלא סתמה וכתבה ובחוקותיהם לא תלכו, ומסרה הדבר לחכמים, והם מסרו דברים אלו לשאר בני אדם, ולא ראו לאוסרם לקרובים למלכות. אומר הבית יוסף, נמסר הדבר לחכמים. הביטוי הזה מופיע בשס פעמיים לגבי מלאכת חול המועד, לגבי הלכות בחורות. הראשונים הרחיבו אותו לעוד דוגמאות, כמו למשל עינויי יום הכיפורים, והנה בא הבית יוסף כאן ואומר, זהו שורש האיסור, נמסר הדבר לחכמים. מה אסור? ללכת בחוקות הגויים, להידמות. איך בדיוק זה נאסר? טוב, אז חכמים, לאלה הקלו, לאלה החמירו, למקורבים למלכות פסקו הלכה אחרת, כי בכל מקרה נמסר הדבר לחכמים. משום שבלב ובשורש האיסור עומד העניין הזה של ההידמות לגויים. אז כאמור, זהו הקו המרכזי של הריבש, של המעריק, של הבית יוסף, הרמ"א, הבח ורוב הפוסקים. אבל מי שיצא לחלוק בדבר הזה הוא רבנו הגר"א, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה למד קצת אחרת וממש זמננו התקצר, אז לא נוכל להרחיב, אבל הוא למד אחרת את כל הסוגיה בסנהדרין, וממילא טען שהליכה בחוקות הגויים כוללת כל מנהג. כל מנהג שעושים אצל גויים הוא הליכה בחוקות הגויים. לא משנה הבל ושטות, לא הבל ושטות, יש תועלת, אין תועלת, אסור להתבסס ולהנות ולהשתמש בשום מנהג שלא מבוסס על מסורת ישראל סבא. כך פסק הגר"א, ובאמת בית מדרשו של הגר"א עד היום מחמירים מאוד בכל מיני עניינים כאלה של הליכה בחוקות הגויים. אולי אני אזכיר דוגמה מעשית אחת, יש הרבה מאוד מקהילות ישראל שנהגו בהם לקשד את בית הכנסת בחג השבועות, בעלים, פרחים, עצים, הגר"א מאוד מאוד התנגד למנהג הזה, והיות שזה היה מקובל בכנסייה, אסר בתוקף לעשות דבר כזה בבית הכנסת. אף אחד כאן לא חיכה גויים, זה מנהג יפה של חג השבועות, אבל הגר"א אמר, אם עושים את זה בכנסייה, לא יעשו את זה בבית הכנסת, משום הליכה בחוקות הגויים. מי שרוצה להרחיב בנושא הזה, אז הרב עובדיה יוסף, פשוט יחווה דעת, חלק ד' סימן למד ג', דן במנהג הזה של קישוט בית הכנסת בפרחים בחג השבועות, ומלמד זכות על המנהג ומראה שבהחלט יש לו מקורות. כפי שהזכרתי בפתח הדברים, פוסקי דורנו עסקו במגוון מאוד מאוד רחב של שאלות בענייני בחוקותיהם לא תלכו, מחגיגת חג ההודיה, Thanksgiving בארצות הברית, ועד למתחי כבוד בהלוויות של חללים. והעיסוק הנרחב ללא ספק נובע מן העובדה שהרפורמים והמתחדשים כל הזמן חיפשו מה אפשר לקחת, מה אפשר לשאוב, במה אפשר לחכות את הגויים, והמלחמה כנגד הרפורמה, המלחמה כנגד חדש אסור מן התורה, באמת נתנה את אותותיה גם בסוגיה הזאת, וכמה מן הפוסקים מאוד הקצינו את הנושא הזה של בחוקותיהם לא תלכו. לא נוכל כאן לזכור עוד תשובות, כי באמת כמעט שהסתיים זמננו, ובכל זאת אני רוצה לסיים בשתי נקודות. נקודה אחת, אני רק רוצה להזכיר כאן את דעתו של רב משה פיינשטיין בתשובות רבות לאורך האגרות משה, שמאוד מאוד הקל בעניינים האלה שבחוקותיהם לא תלכו, ולדעתו כל מנהג שהוא מנהג לאומי אוניברסלי ולא מנהג דתי, אין בו איסור. לכן רב משה כותב שבזמן הזה מותר ללכת לאצטדיון לראות משחק ספורט. הוא כמובן אומר שזה ביטול תורה ומושב לצים, אבל מצד בחוקותיהם לא תלכו לדעתו אין איסור. רב משה כותב שאין שום איסור ללבוש בגדים אופנתיים שמקובלים בארצות הברית. לגבי Thanksgiving, חג ההודיה, אז רב משה בתשובה אחת מתיר, בתשובה אחת אוסר, ובתשובה שלישית הוא נשאל למה לפעמים הוא התיר ולפעמים הוא אוסר, והוא קצת מתחמק, ונראה שיש לו איזה סיבה למה לשואל אחד הוא התיר, לשואל אחד הוא אסר, אבל ככלל רציתי להזכיר כאן את דעתו של רנשטיין, שבאמת נטה להקל בנושאים האלה. והנקודה האחרונה שבה נסיים, היא פסקה אחת של מדיניות, מדיניות הלכתית בנושא הזה, שמצויה בצמד תשובות של הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל השרידי אש. הרב ויינברג נשאל, האם מותר לחגוג לבת שמלאו לה 12 שנים חגיגת בת מצווה, כמו שמקובל היום מאוד בעם ישראל, מה שלא היה כל כך מקובל עד העת החדשה. אז הזכרנו את הרב פיינשטיין, וגם הרב פיינשטיין נשאל זאת, והתיר בתנאים מסוימים לעשות חגיגת בת מצווה. והשרידי אש, הרב ויינברג מעריך מאוד 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 בכל ההיבטים שסוגיית ובחוקותיהם לא תלכו, מי שרוצה לראות זה חלק ב' סימן למתת בשוט שרידי אש, והרב ויינברג מעריך בדעות הראשונים ובסוגיה בעבודה זרה ובסוגיה בסנהדרין, הוא ממש מפרט את כל המקורות. אבל בסוף דבריו, כמו שאמרתי, יש פסקת מדיניות הלכתית שבעיניי היא חשובה מאוד. וכותב השרידי אש כך, אמנם לא נעלה ממני שיש בין היראים אוסרים ומחמירים שאינם שמים לב בשאלות של מנהגים דתיים לשיקולים הגיוניים ואף אינם נותנים דעתם לבירורים הלכתיים אלא דנים עליהם על פי רגשות הלב בלבד. והלב היהודי הדבק במסורת הורים ומורים נרתע מכל שינוי שהוא בנוהג הדתי. אומר הרב ויינברג, מי שמתנגד לבת מצווה עושה את זה לא משיקול הלכתי ולא משיקול הגיוני, עושה את זה מסברת הכרס, מן הבטן. זה לא מתאים. זה עשו הרפורמים שאמרו שבנות עולות לתורה. זה לא מתאים לנו בת מצווה. לא ככה עשו. אז אומר השרידי אש, אולם, אין להם לשכוח, כי גם המצדדים בהתר של מנהג חדש זה של חגיגת בת מצווה, ליבם דופק בחרדה לחיזוק החינוך הדתי של בנות ישראל, שבנסיבות של החיים בדור הזה הן זקוקות ביותר לחיסון רוחני ולעידוד מוסרי בהגיען לגיל מצוות. ובמיוחד יש לזכור את דברי הריבש בתשובתו הנעל, שאפילו בדבר שהוא איסור גמור, אנחנו מלמדים זכות על המנהג. אומר השרידי אש, השאלה המרכזית בעניין הזה היא, מה המניע? מהי המוטיבציה? והדבר הזה מתחבר בדיוק לאותה סברה שדיברנו עליה כל השיעור. האיסור הוא לחכות, להידמות, לבחור דרך אחרת. אומר השרידי אש, המוטיבציה שלך היא מוטיבציה של קודש, מוטיבציה חינוכית להרבות בתורתן של בנות ישראל, בצניותן של בנות ישראל. חגיגת הבת מצווה הזאת תבנה אותן לכל החיים. אומר השרידי אש, כאן הדבר מותר. אם המוטיבציה היא קדושה וטהורה, יש להקל. בתשובה הבאה שם, בשרידי אש, הוא נשאל, האם כאשר עושים טקס קט בית עלמין, בית כברות, מותר להביא כלי נגינה? לכאורה סוגיה של מה בכך? ובכל זאת הוא מחמיר מאוד, מה פתאום, בשום אופן, לא להביא כלי נגינה לבית כברות, זה הליכה בחוקות הגויים. למה? זו בדיוק הנקודה. צריך להבין מה עומד מול מה. מה עומד על כף המוזניים. מי שיסד חגיגת בת מצווה, לא רצה להידמות. הוא רצה לשפר את חינוך בנות ישראל בדור הזה. מי שרוצה להביא כלי נגינה לבית כברות, זה כבר מנהג הבל ושטות. זה הידמות לשם הידמות. בשביל מה? לשם מה? רק בגלל שככה עושים הגויים. כאמור, אפשר להתווכח, הן עם התשובה הזאת והן עם התשובה הזאת, אבל המדיניות ההלכתית כאן של הרב ויינברג, של בעל השרידי אש, בעיניי מאוד מאוד קולעת ללב האיסור. אחר כוונת הלב היא הדברים. האם הכוונה לחיקוי והליכה בדרכם, או לחילופין בעזרת השם, להליכה בדרכי השם, בתמימות וביושר.